ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והפעם פודקאסט שאף אחד לא האמין שאני אעשה. אני צחי קווטינסקי שמזוהה או מוגדר כמי שמתנגד להשקעות בחול. אני זה שמדבר כל הזמן נגד השקעות בחול, הולך לדבר איתכם היום על השקעות בחול. וזה באופן מפתיע, אבל לא מפתיע. הסיבה שאני הולך לדבר איתכם על זה, אלא שאני רוצה שמי שכבר עושה את ההשקעות שלו שם, מי שפועל בחול, יעשה את זה בחוכמה ויעשה את זה נכון. שיגן על עצמו, שיערוך את עצמו, שידע למה הוא נכנס, שימזער את הסיכונים שאליו הוא נכנס. לצורך העניין, הבאתי שוב אליי את עורך דין נועד שפק, כשכבר פגשנו אותו בשיחה על סוגיות נבחרות במיסוי נדלן, וחלק מהעיסוק של אוהד הוא מולטי טלנט למי שלא יודע, ותכף הוא יספר על עצמו עוד פעם למי ששכח, אבל חלק מהעיסוק שלו והמומחיות שלו, זה נושא של הגנה משפטית על משקיעים בחול, והבנה בכלל בהשקעות בחול. ועם אוהד אני הולך לדבר על כל מה שנדרש לנו לדעת, כדי לפעול נכון, כאשר אנחנו משקיעים בכל מיני סוגים של השקעה בחול. וברוך הבא אוהד, תודה שבאת, אנשים צריכים לדעת שבאת אליי הביתה, בגלל שאנחנו כבר מקליטים האולפן הנייד שלי, אז ברוך הבא, וזה כיף לי שאתה יושב איתי פה, ואני אשמח אם, למרות שאתה, אנשים כבר פגשו אותך אצלי, אבל בוא נזכיר לכולם מי זה אוהד שפק, מעבר לזה שנפגשנו בבגץ המפורסם, ותספר על איפה אתה, איפה אתה יושב ומה אתה עושה, כדי שאנשים ידעו למה כל כך חשוב לי להיות איתך.
אז טוב, תודה רבה צחי על האירוח, כיף שוב להיות פה אחרי הפגישה האחרונה שלנו שעסקה בעניינים של מיסוי נדלן. לי קוראים אוהד שפק, יש לי משרד עורכי דין, שמתעסק בעיקר בנדלן, במיסוי של נדלן, בליטיגציה בבתי משפט, בעיקר בנושאים שקשורים לנדלן, וגם במשפט מנהלי ובגצים, שם פגשתי אותך צחי, בבגץ המפורסם על מיסוי דירה שלישית בחוק ההסדרים, שבוטל על ידי בית המשפט העליון. יש לי משרד בירושלים ובתל אביב, והיום עם הזום, עד לפני הקורונה, היו מגבלות גיאוגרפיות, והיום יש לי לקוחות כבר מאילת, ומירוחם ומבאר שבע, שאומרים, כן, אין בעיה, נפתח את הזום וניפגש.
יפה מאוד. אז אחד המאפיינים, ובכל מה שפגשתי איתו עד, זה העמקה שלו בתוך הנושאים שהוא מתעסק, הוא לא נכנס לנושאים אם הוא לא מומחה בהם. אז אני רוצה, אוהד, לנצל כאן את הידע שלך, ולזה ביקשתי שתבוא, ואני רוצה שנדבר על הסוגיות האלה, הכל כך חשובות של השקעות בחול, ואני רוצה להתחיל, אולי, אתה יודע מה, בסדר, שאולם התכוננו לזה קצת, אבל אחד הדברים שמפריעים לי באופן כללי בהשקעות, שאנשים לא מגינים על עצמם נכון משפטית. ואתה יודע, אחד הדברים שאני מתנגד להשקעות בחוץ, זה בגלל התלות באלה שמובילים אותך בהשקעות. ואני רוצה שתגיד לי, אנחנו בדרך כלל מביאים לנו עורך דין מחול, שאומרים לנו, ואני שומע את זה, קצת שמעתי, עורך דין, נוטריון, וכל מה שקשור בזה. וחשוב לי לדעת, למה אני צריך לקחת, והאם אני צריך לקחת, מעבר לעורך דין שמביאים לי בחול, גם עורך דין ישראלי.
אז טוב, עסקה, השקעות בנדלן בחול, כמו, באופן כללי, כמו שאתה יודע, צריך להשקעות בנדלן, זה עניין מאוד פרסונלי. הרבה מהאנשים רוצים לראות את הארבע קירות שהם משקיעים בהם, בין אם זה דירה, בין אם זה מחסן, בין אם זה משרד, לדעת שהם יכולים להיכנס לאוטו ולהגיע לשם אם צריך, ולראות אם צריך. והשקעה בנדלן בחול היא לאו דווקא אותו דבר. בטח היום, בשנה האחרונה, הבנו שלנסוע לחול ולחזור מחול, זה לאו דווקא דבר כל כך טריוויאלי. אם פעם היינו אומרים,
נהיה בעיה.
פעם היינו אומרים, כן, מה הבעיה להשקיע בקפריסין? יותר מהר להגיע לקפריסין מאשר להגיע לדירה בבאר שבע. אז היום אנחנו כבר מבינים שזה לא כל כך פשוט. אני באופן אישית ממליץ בכל עסקת נדלן, בטח כשמדובר בעסקאות בארץ של מיליונים, וגם אם מדובר בעסקאות בחול של מאות אלפי שקלים בודדים, להסתייע באנשי מקצוע ובנותני שירותים שיש להם ניסיון בתחום. עבור רוב האנשים שהולכים מעבר לים ומשקיעים בנדלן, לרוב זו עסקה ראשונה שלהם, הם מחוץ לגבולות ישראל, ואנחנו, אנשי מקצוע, עושים את זה על דרך קבע ברמה היומיומית וברמה השבועית, ואנחנו מתמחים בזה. ליווי משפטי ברכישת נכס בחול, זה יכול להיות באופן עצמאי, כשאתם, הנכס נרשם על שמכם, מה שנקרא טאבו, כשאנחנו אומרים שאנחנו רוכשים היום נכס, בין אם זה בטאבו או במקום אחר, אפשר לרכוש את הנכס בעצמכם. הרבה מהאנשים משקיעים דרך חברות או דרך קרנות, שבהם בעצם לפעמים הרכישה היא של החברה, ואתה מקבל איזשהו יחידה או נותן הלוואה לחברה, אבל באופן כללי צריך להבין מהם הסיכונים שגלומים בעסקת נדלן, בטח שהיא נעשית בחול, לקרוא את החוזים ולדעת ממה להיזהר, והכי חשוב...
אז למה לא די לנו בעורך דין שמביאה לנו, הרי אנחנו בדרך כלל, וזה לא סוד, אנחנו לא קונים לבד בחול, אלא אם כן אנחנו עוסקים בעניין, אז למה למרות שהם מביאים לנו עורך דין, אנחנו חייבים לקחת עורך דין כמוך שיגן עלינו גם?
אני עורך דין ישראלי, אני לא מבין בחוגים בגרמניה, ולא מכיר את ענייני המשכנתאות בקפריסין, ולא מומחה לפסיקת בתי המשפט במדריד, אבל בסוף עסקת נדלן היא עסקת נדלן. אז נכון שיש עורך דין מקומי שהוא זה שמבין ומכיר את החוק ומכיר את הפסיקה, אבל יש הרבה מאוד היבטים שהם בין אם גם בישראל ובין אם באיטליה או בפורטוגל, הם זהים. אני כעורך דין שמיוסק בנדלן יודע לשאול את השאלות הנכונות, אני יודע לדעת, לשאול מי הבעלים של הנכס. האם הרוכש רוכש אותו באופן עצמי או בחברה בבעלותו? מהן הבטוחות שניתנות לרוכש כנגד התשלומים שהוא משלם? מבחינת מיסוי, לדעת לשאול את השאלות, מס רכישה ומס שבח, ואתם כולם כבר מומחים במיסים. אבל אתם צריכים להבין בחשבון, לקר בחשבון שכשיצאתם מהגבולות של ישראל, יכול להיות שיש מיסים שאתם לא מכירים. האם יש מע"מ על השבחת נכס או על שיפוצים? האם יש מיסוי על שכירות מסוימת מעבר לרף מסוים? פה למשל יש פטורים מסוימים. האם יש מיסים עירוניים? קחו בחשבון לפעמים. אנחנו בישראל יודעים שהארנונה מוטלת על הסוחר, אבל יש מדינות, למשל בארצות הברית, שהארנונה היא על בעל הבית, בלי קשר אם המקום מוזכר או לא מוזכר. ואני אומר, יש דברים שלכם נראים טריוויאליים, כי אתם באים מעולם נדלן ישראלי, והם לא טריוויאליים כשיוצאים מהגבולות של המדינה. אז כשאני כעורך דין שמתעסק ומייצג חברות וקרנות וגם משקיעים פרטיים שמשקיעים בחול, גם אם אני לא מומחה במשפט האנגלי, אני עדיין כבר מספיק עם ניסיון כדי לדעת איזה דברים יכולים להיות שהם שונים מעולם הנדלן שלנו.
אתה יודע מה, בוא אולי כדאי שנתחיל לכוון את הדברים. אתה יודע, אחד הדברים, ואני סיפרתי את זה, ואני מספר את זה בשידורים שלי ובכל, אני חיפשתי עכשיו למשקיעה שלי, חיפשתי, אתה יודע, סיפרו לי, הייתי צריך נכס עם תשואה יותר גבוהה, ואני הוצאתי מהנפתלין את כל החברים שלי, משקיעי הנדלן בחול, וביקשתי בואו תעזרו לי. היא אישה שהייתי חייב להשיג לה יותר הכנסה ממה שאני יודע להשיג בארץ. ואז, אתה יודע, מתחיל ויכוחים על נושא של מיסוי הנדלן. אני אומר להם, אני בור, באמת, אני בור בחול, אני בקי בארץ, ואני שמעתי שיש 15%, שיש... חשוב לי לדעת איזה דגשים, איזה דברים עיקריים אני צריך לדעת כמשקיע, ואתה התחלת לגעת בזה, אני כמשקיע ישראלי שהולך להשקיע בחול, צריך לקחת בחשבון, ואני לא יודע אם אני יכול לדבר פה על חול גלובלי, אבל כנראה שכן, הרי יש מדינות עם אמנת מס, יש מדינות בלי אמנת מס, אם תוכל לכוון אותי.
אז שאלה טובה צחי, מבחינתי, הדבר הכי חשוב שאתם כמשקיעים צריכים להקפיד עליו, הוא הבנה מוחלטת של העסקה אליה אתם נכנסים, ושל המסמכים עליהם אתם חותמים. בין אם זה חוזה רכישה, או חוזה עם חברת ניהול, או חוזה עם חברה שמנהלת את ההשקעה, או הצטרפות לשותפות, בין שותפות ישראלית או שותפות זרה, להבין בדיוק מי קונה את הנכס, האם נותנים הלוואה, האם ניתנות בטוחות, מתי הכסף חוזר, מהם הסיכונים, מה המיסים שיכולים להיות. ואם זה לא באנגלית, אז לתרגם לאנגלית, ולשאול את השאלות הנכונות. העליתי בתשובה הקודמת כל מיני שאלות, אבל יש עוד המון שאלות. ואפשר, אני אומר, גם השאלה של מיסוי ושל אמנות מס, נכון, הן שאלות חשובות שמשתנות בין מדינה למדינה, וברגע שלוקחים אנשי מקצוע ורואי חשבון שמתעסקים בזה, יש תשובות לשאלות, צריך רק לדעת לשאול אותן. אני אתן לכם דוגמה. אתם עכשיו קונים דירה ורוצים להזכיר אותה ל-Airbnb. האם צריך רישיון כדי להזכיר את הדירה ל-Airbnb? אנחנו יודעים שבישראל כל אחד יכול להזכיר את הדירה שלו ל-Airbnb. אנשים לא משלמים, לא מודעים לכך שמדובר במלונאות, וצריך שלמד זה מס הכנסה, ביטוח לאומי ומעם. אבל השאלה היא לפני זה, האם אני צריך להוציא מהמדינה רישיון? יש ערים למשל, שכולה הרבה מאוד ישראלים נערו למשל לברצלונה. ואז העירייה החליטה שכל מי שרוצה להזכיר ב-Airbnb בברצלונה, פתאום יצטרך רישוי. ואז אם ההשקעה שלכם הייתה טובה, נתנה לכם תשואה טובה, פתאום התשואה ירדה משמעותית.
כן.
ואז המשקיעים הישראלים, בעקבות שינוי חקיקה, שינוי רגולטורי של עיריית ברצלונה, ואז משקיעים ישראלים ירדו דרומה, ולנסיה ומדריד וכו'. דוגמה נוספת זה משהו שנכנס לארץ לאחרונה, אבל קיים בלא מעט מדינות, זה ביטוח על השכירות. האם אתם יכולים לבטח מראש את דמי השכירות שאתם מקבלים מהסוחרים?
הרי אתה יודע, לנו עשיתי פה פודקאסטים דיפרנט, והיום אני נעזר בהם, וזה היום אוצר.
נכון, זה משהו חדש, אוצר. אבל זה משהו שקיים באנגליה כבר לא מעט זמן.
אוקיי.
אז צריך לדעת לקרוא את פוליסת הביטוח, עם אותה חברה שמבטחת את השכירות, להבין מה כלול ומה מוחרג, כמו שאתם עושים ביטוח חיים. אז נכון שאתם יודעים שמשלמים X כסף בחודש, אבל השורות הקטנות של הביטוח, זה מה זה כלול, מה זה מוחרג, האם חברת הביטוח אחראית לפנות את הדיירים, האם היא משלמת על ההליך המשפטי, האם יש פיצוי מוסכם, או איזשהו פוליסה, או השתתפות עצמית, לדעת לקרוא את פוליסת הביטוח. ואם היא לא באנגלית, לתרגם לאנגלית. ואם צריך לעזר בסוכן ביטוח, אז אפשר לעזר בסוכן ביטוח.
בוא, אני חושב שכבר אתה נותן מסר פה מאוד גדול, ואני חושב שזה מסר שהוא גם נכון למשקיעים בישראל. הנטייה היא, בייחוד, ואני פוגש את זה, כאלה שקונים דירות חדשות, או שכאלה שקונים קרקעות חקלאיות, או כאלה שקונים כל מיני קוריוזים שקיימים, שדווקא בעסקאות הכי מסובכות והכי מורכבות, אנשים סומכים על זה שהביא להם את העסקה. אני לא אכנס פה לכל הנושא של קרקעות חקלאיות, בגלל שאתה יודע,
אבל הנה, קרקעות חקלאיות זה דוגמה מצוינת, צחי. כי לפני 3 או 4 שנים עבר תיקון, שמחייב מוכר של קרקע חקלאית להציג לכם שומה לפי תקן, שומה מפורטת, עכשיו, שכוללת את כל השלבים, והערכה של השמאי אל כל השלבים עד שהיא תופשר. נכון שזה לא 100% ושזה הערכה, ושלפעמים השמאי פועל מטעם המוכר, אבל אם לא ידעתם שעבר תיקון חקיקה לפני 3-4 שנים, ולא ידעתם לבקש את השמאות, אז אתם נכנסים לעסקה, שאתם
לך,
בפערי מידע משמעותי.
אני אגיד לך למה לא ידעתם, א', בגלל שאנשים עושים את זה, הם באים ומכניסים את עצמם לתהליך בלחץ, דבר שני, יש בעיה אחת בחקיקה הזאת. והבעיה בחקיקה הזאת, זה שהיא תופסת רק לשמיים, והיא לא תופסת למשווקים. המשווק, המתווך, אותו בחור שמארגן את הקבוצה, שלא חייב להיות עם רישיון תיווך, לא חייב להיות עם שום דבר, זה יכול להיות סתם ילד רחוב, לא מחויב לתקן הזה. מי שמחויב זה השמאי, והוא יכול פשוט להסתיר את השמאות, השמאי יהיה חייב לעשות את זה.
מחויב המוכר. המוכר מחויב להציג את השמאות. אבל אני לא נכנס לזה, כי באמת התשובה, באמת השאלה היא פערי מידע. אם לא ידעתם, ולאו דווקא, אתם לא אמורים לדעת, בן אדם שלא עוסק בנדלן, לא אמור לדעת את כל תיקוני החקיקה, ואת כל פסקי הדין, ואת כל ענייני המיסוי. אבל אם לא שכרתם מישהו שיודע שזה העבודה שלו, ויודע להגיד, חברים, אני רוצה בבקשה לראות את דוח השמאי, ואם לא, אנחנו בכלל לא מתחילים לדבר על העסקה. ואני לא מזלזל בעסקאות של קרקעות חקלאיות, לא מזלזל ב-120,000 שקל או 150,000 שקל.
האם הנושא הזה גם תופס לנו לחול, כל הנושא של שמאויות?
אפשר תמיד לבקש שמאות על נכס. אפשר תמיד לבקש תוכנית עסקית של הקרן. החברה מראה לכם שהיא נכנסת להשקעה בבוסטון על כך וכך יחידות. אפשר לראות את באנגלית. אפשר לראות שהמהות של הנכס, איזשהו appraisal, שמוגשת לבנק או שנעשתה באופן עצמאי. אפשר לראות את תוכנית עסקית של הקרן. אפשר לראות דוחות, רווח והפסד אם אתם נכנסים במהלך החיים של השותפות או
חושב,
של העסקה.
סליחה שאני עוצר אותך. אני חושב שאולי כדאי שנעשה סדר לשומעים. אני חושב שאחת הבעיות זה שהשקעה בחול זה, לא, זה נשמע דבר אחד, אבל אתה גם ציינת את זה קודם, יש השקעה בדירות, שזה השקעה במשהו סופי. יש השקעה בחברות, שזה מתן הלוואות. יש השקעה בקרקעות שאנשים קונים להשבחה, בין אם כמלווים או בין אם כיזמים. ואני רוצה רגע לקחת אותך, אני, אתה יודע, עשיתי לפני שנתיים בערך, עשיתי ובינר על השקעות בחול, במסגרת האמירה שלי לאנשים כדי להזהיר אותם ולפקוח להם את העיניים. ואחד הדברים, למשל, בוא ניקח את היזמות בחול. וסיפר לי אז משקיע שהם ארגנו כסף, לקחו, קנו יחד עם יזם ישראלי, קנו קרקע בארצות הברית, והוא לא התקדם עליה. ושהם באו ללכת להתקוטט איתו משפטית לעניין, והם פתאום גילו את הצורך להתקוטט איתו שם, שהכל נמצא שם והכל קורה שם. וכאן, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, שאנחנו הולכים לפעולה כזאת, איך אנחנו מכינים את עצמנו, איזה סיכון יש לנו, האם באמת אנחנו אחר כך תלויים בבתי המשפט האמריקאים, האם אנחנו תלויים במשרדים אמריקאים, שאנחנו יודעים שלוקחים לא 250 שקל שעה, לוקחים 250 דולר לשעה, או 1,000 דולר לשעה, איך אנחנו נערכים לדבר כזה, בהשקעה ליזמות.
אז אני אתן לכם המלצה שנתתי ללקוח שלי השבוע. המלצה הייתה, הוא סיפר לי שהוא נכנס בחברה, בקרן, להשקיע כסף, והבעלים בדרך כלל הם בעלים ישראלים. הבעלים ישראלים, המשקיעים ישראלים, כולם ישראלים, אבל הנכס בחול. אז השאלה היא אם אפשר לקבוע שסמכות השיפוט בהסכם, ואפשר לקבוע, זה עניין של הסכמה, שסמכות השיפוט תהיה בישראל. או לחילופין, אם אתם הרי תמיד, בדרך כלל אנשים נוהים אחר ההשקעות, כאלה בעקבות פרסונה מסוימת, בעקבות חבר, מכר, בן משפחה שאמר להם, לך אליו, תשקיע אצלו. אם הבן אדם הזה הוא ישראלי, והוא מארגן את כל העניינים, והוא הבעלים של אותה חברה בארצות הברית, למה שלא ייתן לכם ערבות אישית? על הכסף שלכם או התחייבות, או לפחות איזושהי התחייבות ביניכם, שהוא ערב להתחייבות שלכם, ושכל ההליכים המשפטיים יהיו בישראל. בישראל לכם יותר קל, כי אתם מכירים את השפה, כי אתם מכירים
את... זה מסר גדול מה שאתה אומר פה. אני חושב שאנשים לא מודעים לזה, אני לא ידעתי את זה. שאפשר לקבוע את זה בסיכום ולעשות את ההסכם פה.
אין ספק שאם אתם צריכים עכשיו ללכת לבית משפט בשיקגו ולאתר עורכי דין בשיקגו ולעשות את זה בשלט רחוק, בלי שאתם מודעים לשפה המשפטית, גם לקרוא מסמכים משפטיים, אומר לכם כעורך דין שקורא לא מעט מסמכים משפטיים באנגלית, זה לא דבר קל.
זאת אומרת, אני חושב שזה זה הצעקה של הפודקאסט. אני חושב שכבר המאזינים שלנו הרוויחו את הפודקאסט, אז אתה אומר, בוא נעריך פה, בוא ניקח מפה את הדברים, בוא נבדוק פה, בוא נתקשר פה, בוא ניקח בטוחות מהיזם פה, ואתה אומר שאין בעיה עם בתי המשפט בארץ לדון על נושא בחול, אם בעצם זה מה שנקבע בחוזה.
נכון, בהנחה שסמכות השיפוטי פה.
אוקיי, אז בוא פתרנו את הנושא, אז הנה כבר קיבלנו טיפ לאנשים, בוא נלך עם זה לסוג עסקאות האחרות. אנחנו עכשיו נותנים הלוואה לחברה. אנחנו יודעים שהיום אחד הטרנדים, גם בארץ לצערי, שיש כל מיני קרנות, או יש כל מיני התארגנויות, שבמקום שהבנקים לא נותנים הלוואות, נותנים הלוואות שהן בדרך כלל יותר יקרות. ואני לא אדבר כרגע על הארץ, אני אדבר על חול כרגע, איך אני מתגונן במצב הזה.
הלוואה, השאלה הראשונה כשאומרים לי, אני רוצה לתת הלוואה, השאלה הראשונה שלי יש כעורך דין, מה יהיה בטוחה? מהי הבטוחה שניתנת כהלוואה? ולרוב התשובה היא אין. אין כי אני מלווה, אני נותן כסף כדי שהבנק יוכל להיכנס ולתת משכנתה על הנכס. אבל החשיבה הזאת היא לא נכונה. אני אומר, אני נתתי הלוואה ליוסי. נכון, ההלוואה היא לא ליוסי, היא לחברה בספרד, במדריד, כדי לקנות נכס בספרד, ויוסי אומר לי, אני לא יכול לתת לך הבטוחה על הנכס. לא יכול, כי אני צריך שהבנק ייכנס, ואם אתה יוסי, אם אתה הלווה, ואתה עבוד 20 לווים, אני אתן לכם משכנתאות או הערות הזרה על הנכס במדריד, הבנק לא ייכנס. והתשובה היא, מה הבטוחה אחרת שאתה יכול לתת לי? יש לך נכסים אחרים? יש לך נכס בישראל שאתה יכול לתת לי אולי משכנתה או ירד הזרה עליו? אתה יכול לתת לי ערבות אישית שלך? אתה יכול לתת לי ערבות בנקאית? אתה יכול לתת לי משהו? משהו. לא רוצה לתת כסף עליבר. לא רוצה להעביר עכשיו 100,000 יורו לאיזשהו חברה ספרדית. ואם הוא אומר
לי, אני נותן לך מניות?
אז יש הבדל בין אם אתה הבעלים של הנכס, או שאתה רק נותן הלוואה לחברה שקונה את הנכס. כי אם אתה קונה, אם אתה חלק מהחברה שקונה את הנכס, אז אתה הבעלים של הנכס. ואתה צריך להבין בדיוק, לראות את התקנון של החברה, לראות מה האחוזים של הבעלות, מה החלטת הרוב בחברה. זה אין הבדל בין אם אתה קונה נכס כחברה ונכנס לעוד 20 שותפים, כשאתה קונה נכס ברמת גן, לבין שאתה קונה נכס במדריד, כאשר אתה חלק מבעלי מניות בחברה. צריך לבדוק.
יפה, אז אני חושב שאנחנו מתחילים להבין את זה, ואני בכלל יש לי בעיה עם הנושא הזה, בגלל שאני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שאני מזדעזע, אני עושה המון ייעוצים לאנשים, ושמגיעים אליי אנשים, ואני שומע שהם נתנו הלוואות, או שהם נכנסו לכל מיני חברות שנותנות, לכל מיני קרנות, שנותנות את ההלוואות, ואני מדבר בארץ או בחול, בארץ או בחול, אני מגלה שאנשים פשוט התפתו, והאמינו לבעלי הנכס, ואני חושב שחלק מהאשמה, חלק מהאשמה, וזה לא משנה אם זה עסקאות בארץ או בחול, זה שלא נעזרו בעורך דין. ואנשים מבטרים על זה, אנשים חוסכים. החיסכון הזה זה חיסכון שעולה כסף, ומי שמכיר אותי יודע את המשפט שלי, שאני למדתי אותו מאבא שלי שיבדל לחיים ארוכים, אנחנו יותר מדי עניים בשביל לחסוך את הכסף הזה. וכאן אני רוצה להמשיך איתך בסוגים של ההשקעה, אוהד, ואני רוצה להגיע לדירות. וכאן אנחנו עכשיו חווינו בחול, חווינו בנושא של גרמניה, נושא של כל מה שקשור בהגנת הדייר. שמענו על תקלה שהייתה עם אחת החברות שמשקיעות, וחשוב לי שתאיר את עינינו לגבי ההבדלים שיכולים להיות בין סוגי רכישות דירות שונות במקומות שונים בעולם. זאת אומרת, אין דין ניו יורק כדין אירופה, ובאירופה דין אנגליה כדין גרמניה, מבחינת החוק שתקף שם. אז בוא תאיר קצת את עינינו לגבי האפשרויות שקיימות.
טוב, אז האמת שדיירות מוגנת או הגבלה על העלאות שכר דירה של מגורים, זה דברים שצריך לדעת וצריך לשאול. אין נכון, לא נכון, ואין נוסחה אחת למדינות מסוימות. אבל כמו שכולם יודעים על הגבלות שכר דירה בגרמניה או בברלין למשל, צריך להבין מה בדיוק קורה בכל מדינה ומדינה, כמו פה, שיש דיירות מוגנת, היא אמנם לאט לאט נעלמת משוק הנדלן הישראלי, אבל עדיין יש זכר לדיירים מוגנים, ויש דיירים מוגנים. וכן, זה עניין שגם אותו צריך לבדוק.
אוקיי, אז בוא, חשוב לי מאוד, אם אתה יודע כן להעיר את עינינו על הגנת הדייר שם, אלא שאנחנו יודעים שהיה את המקרה הזה, שהבטיחו לאנשים בברלין שיעלו להם את השכר דירה, שיעשו להם שדרוג להכנסות מהדירה, ובפועל זה לא היה יכול לקרות. איך אנשים היו יכולים להימנע מכניסה לעסק הזה, למרות מה שהציגו להם היזמים כמה שקורה.
זה שאלות שחייבים להפנות לעורך דין מקומי. בכל עסקה כזאת חייב להיות עורך דין מקומי שמכיר את החוקים, שמכיר את הפסיקה של בתי משפט, שזה העבודה שלו, שהוא מתעסק בנדלן. אני כעורך דין ישראלי בטח שלא יכול להגיד לכם האם יש חוקי הגנת הדייר באזור כזה בהונגריה או לא. אני לא יודע. אני גם לא, גם אם הייתי מוסמך לעבוד בכל מיני מדינות אחרות, יש גבול לכמה אתה יכול להתעדכן. ולכן תמיד חייב להיות עורך דין מקומי, והמפתח, אני חוזר שוב, לדעת לשאול את השאלות הנכונות.
זאת אומרת שאני צריך, אם אני הולך היום להשקיע בחול, אני צריך לקחת אותך, אתה תתקשר מול העורך דין
נכון,
המקומי.
נכון, זה חלק מהעבודה שאני עושה.
אתה תשאל אותו את השאלות הנכונות, אתה תדע להפעיל אותו. השאלה, האם יש מדינות שבהן יש יותר בעיות בנושא המשפטי, אתה יודע, יש מדינות אולי ששם החוק יותר חזק, יש מדינות שבתי המשפט יותר חזקים, שההגנות יותר חזקות, כמו שאנחנו יודעים על הגנות הדייר שדיברתי קודם. האם אתה יכול ככה לפקוח את עינינו, איפה אנחנו צריכים יותר להקפיד?
אז הרבה אנשים מדברים על, עוד לפני עידן הקורונה, מילות המפתח היו ודאות ויציבות. והאמת שאין כלל נכון בעניין הזה, ואנחנו רואים את זה במיוחד בשנה האחרונה. צריך להפעיל את ההיגיון ולחקור ולבדוק. יש משקיעים שאומרים, אני לא אשקיע במדינות שאינן דמוקרטיות, למשל. אני לא אשקיע במדינות שהממשל לא יציב. או במדינות שבחלקן מתקיים אזור לוחמתי. אתם מכירים בטח מדינה כזאת? ישראל היא מדינה כזאת? אבל יש גם מדינות כמו אוקראינה. אנשים אומרים, יש באזור מסוים באוקראינה לחימה, ואני לא רוצה להשקיע בשום חלק באוקראינה. אף על פי כן זה לא אומר שמדינה דמוקרטית ויציבה, נניח גרמניה, שעליה דיברנו, שההגנות המשפטיות שניתנות לרוכשים היא טובה יותר מאוקראינה. אני לא יודע, צריך לשבת ולבדוק. קחו בחשבון שגם מדינות דמוקרטיות, שבהן יש משטר דמוקרטי, יש מדינות כמו הונגריה, כמו פולין, שיש קרסום בשנים האחרונות של הדמוקרטיה בכל מיני היבטים, ויש...
איך זה משפיע, אבל עלינו...
החלשה, למשל, חולשה של מערכת בתי המשפט, שחיתות יותר גדולה, למשל, ברשויות המקומיות. כשעושים מחקר מקרו, אז זה חלק הדברים שעולים במחקר מקרו. על איזה מדינה, איזה שוק אני רוצה להתמקד. על איזה מדינה אני רוצה להשקיע.
יש סיכוי למישהו באחת המדינות, בייחוד מהעולם השלישי, שיהיו אמו דירות, שיהיה איזה שינויים דרמטיים, שיש דרך לבדוק את זה?
יש אנשים שאומרים, אני לא מתכוון להשקיע באוקראינה, כי אני מפחד, וגם שמעתי את זה מכמה משקיעים, אני מפחד שהמדינה תלים לי את הנכסים. שיגיע מצב לוחמתי מסוים, או מצב, או הפיכה מסוימת במדינה X, שהנכס שלי יהיה בסכנה. או לפעמים עניינים של רישום שהם לא מוסדרים. יוון היא דוגמה טובה, אגב. שאין יד שתיים, אין רשות המיסים, אין מדלן. אנחנו לא יכולים לדעת, לפי מה שאני מכיר, בהרבה חלקים ביוון, אין רישום מסודר של מה נקנה, מתי. אז אנשים אומרים, אני, כשהוודאות המשפטית לגבי המקרקעין, שמרשם המקרקעין הוא לא חד וחלק, כמו אצלנו.
אתה מדבר בוודאות של הידע או בוודאות של הרישום?
אני מדבר של הרישום. אם אני היום, בישראל יש ודאות די גדולה למרשם המקרקעין. הוא נחשב, כשאתה מסתכל על מרשם המקרקעין, מה שקרוי אתה בו, אז זה עניין נחרץ. אתה יכול לדעת בוודאות מי הבעלים, אתה יכול לקחת שרשור אחורה ולראות מי היו הבעלים, ויכול להיות שיבואו משקיעים ויגידו, אנחנו במדינות שבהן המרשם הוא לא ברור, או שלא ניתן להסתמך אליו ברמה המשפטית, אני מפחד לעשות השקעה.
אז אתה אומר... אתה מצביע...
יש אנשים שיגידו, אני לא רואה, קשה לי לעבוד.
אני עוד לא הבנתי איך אני יכול לדעת כמשקיע, באיזה מדינות להיזהר, בגלל שאם יש משהו שיסלחו לי החברים שלי שאני לא סומך, זה במה שאומרים לי החברים שלי. אני צריך לסמוך על עצמי, ועליך,
איך אני בודק את זה? ללכת להתייעץ עם אנשי מקצוע. כמו שאנשים באים אליך, צחי, ומתייעצים איתך כי אתה מומחה נדל"ן בישראל.
אז איך, אם אתה אומר, אני עורך דין ישראלי.
אז אני אגיד לכם מה. מה שאני קלטתי בהשקעות נדל"ן בחול, שאנשים לא בודקים מספיק. הם אומרים, זה רק $100,000, זה רק $100,000 יורו, זה רק $40,000-$50,000 לקנות דירה בדטרויט. אני מייצג גם לא מעט בתמ"א 38 ובפינוי בינוי. דיירים וגם יזמים. ואתם רואים את הבדיקות שדיירים עושים ליזמים, בעסקה שלא תעלה להם אגורה. הם בודקים את היזמים, ועושים מכרז של 5 יזמים, והולכים ושותים קפה עם הבניינים האחרים שהוא בנה, והולכים ומצלמים, ומדברים עם עורכי הדין וכו', ועושים באמת בדיקות של 3-4 חודשים, ובלי שיוצאת להם אגורה מהכיס. אז פה, שאנשים באים להשקיע $100,000 ו-$100,000 יורו, למה הם לא בודקים? למה הם לא בודקים במה קורה את המדינה, ולמה הם לא שואלים על הניסיון של אותה חברה? הרי אם יש חברה שמשקיעה, שעושה פרויקט ראשון בפורטוגל, מול חברה שזה הפרויקט ה-30 שלה, ואפשר, היא יכולה, היא אומרת, בואו לראות את הפרויקטים שלי גמורים, בואו לראות.
האם זה נכון לקחת את הרגליים שלך ולנסוע לפחות בהשקעה?
שוב, אני בדעה כמוך, אני אוהב לראות, אני אוהב לנסוע ולראות עם הרגליים ולראות את הנכסים. אבל אני, זה העולם שלי, עולם הנדלן.
אתה יודע, אני רוצה ללכת כבר לסייפה, אבל אני מדלג לשם בעקבות מה שאתה אמרת, לשאני, אחד הדברים שאני חושב ש... לאלה שכן הולכים לחול, וזה אני חס וחלילה לא מעודד, כן? אבל אני אומר, אם כבר הם הולכים לחול, אתה יודע שאני מלמד השקעות נדלן, לי יש צ'קליסט, לי יש רשימת, בניתי אותה, ישבתי ובניתי כמה עמודים של דברים שאתה חייב לבדוק כדי לדעת שהעסקה שלך טובה, ובארץ זה דברים מוגדרים, זה לבדוק את היתר הבנייה, ולבדוק את תיק בית משותף, ולבדוק ולבדוק ולבדוק, ולבדוק את כל מה שקיים. והשאלה כאן, ומה שמדאיג אותי במה שאתה אומר, זה שההבדלים העצומים שקיימים בין המדינות, האם, ואני מדבר כרגע על רכישת דירה, בסדר? בגלל שלדעתי בקרקע זה צ'קליסט אחר, האם קיים צ'קליסט כזה, שיכול בן אדם ללכת ולבנות איתו את הדרך של הבדיקה, שכמובן בחיים לא יוותר, ואני מדגיש את זה כאן, והמתנה שאני נותן פה למשקיעים, זה מעבר להיכרות איתך, זה שהם חייבים לקחת אותך, או שכמותך, להגן עליהם, ואני חושב שזו המתנה הכי גדולה שיש פה בפודקאסט הזה.
אז אני לא חושב שיש צ'קליסט משפטי שניתן לעבור עליו, בגלל השונות בין העסקאות, אבל כי זה מבוסס על ניסיון וידע, המפתח מבחינתי, כמו שאמרתי, ללשאול את השאלות הנכונות, ולעמוד על הסיכונים הפוטנציאליים שיכולים להתקיים בכל עסקת נדל"ן. אז יש שאלות באמת שהן שאלות מאוד חשובות, כמו, מה עם הביטחונות שאני מקבל על הכסף שאני משלם? אבל יש גם שאלות אחרות, מיסוי, נגענו בזה לגבי אמנות מס, וכמה מיסוי אני אמור לשלם, והאם יש מיסים שאני לא מכיר? לא כמו בארץ על מס רכישה ומס שבח, אולי יש מיסים אחרים. חוזה שכירות עם דיירים, שאני עושה חוזה שכירות עם דייר במדינה אחרת, האם יש חוקים כמו חוק השכירות והשאילה פה? האם יש דברים שאני יכול לשים בחוזה ודברים שאני לא יכול לשים בחוזה? האם שכר הדירה מוגן או לא מוגן? האם יש, מה המדיניות, מה קורה עם העירייה? משנה מדיניות בקשר לזכויות בנייה מקומיות או מטילה מיסים מקומיים? האם זה קרה בעבר? האם בעיריית בלגרד, למשל, קיבלו בשנים האחרונות החלטות על מיסוי, האם יש להם סמכות להטיל מיסוי, מה קורה אם פתאום על זכויות בנייה, אתם כבעלי נכס, האם יש היטלי השבחה, האם יש מיסים אחרים. ההסכם עם חברת ניהול הוא הסכם חשוב שצריך לעבור עליו ולראות את הנקודות, את כל הסעיפים הקטנים והאחריות שלהם לתיקונים. ויש עוד נושאים חשובים.
אני, אתה אמרת את החברת ניהול ואתה הובלת אותי לנושא שאיתו אני רציתי לסיים את את הפודקאסט, אחד הדברים שמטרידים אותי, הרי אתה יודע, בחלק מהעסקאות, בכל זאת פגשתי לא מעט כאלה שמובילים השקעות בחול, אני מוצא שיש את הגורם הישראלי, יש את הגורם המקומי, שהוא בעצם חברת הניהול, ובעצם יש מצבים שהמשקיע הישראלי שהולך להשקיע בחול, עובר שתי ידיים שלא תמיד הן קשורות זאת בזאת, כאחד, כגוף אחד, ואז הוא תלוי בעצם בשני הגורמים האלה בניהול הנכס שלו, ואתה יודע מה, אני הולך על דירות להשקעה. ואני רוצה לנתח שני מצבים. פעם ראשונה זה שיש לי חברה ישראלית שגם מחזיקה שלוחה, ואנחנו יודעים שיש חברות כאלה, שהבית אני פונה לבן אדם אחד, פעם שנייה זה באמת שיש את הנציג, איך אני, וכאן אני חושב שזה הדבר שאנחנו הכי הרבה צריכים להתמקד עליו, איך אני, וזה יותר חשוב אפילו מהגנה על הנכס, איך אני מגן על עצמי מפני החברת ניהול הזאת, איך אני מוודא שהיא באמת תלווה אותי לאורך כל השנים, מה אני צריך להסתכל, ואני חושב שזה הדבר שהכי מטריד אותי בכל מה שאני מדבר נגד השקעות לחול.
אז אני אומר, כמו שאתם מגיעים, המשקיעים מגיעים לעסקת נדלן בחול, הם מגיעים על בסיס אמון. הם מגיעים על בסיס אמון במישהו שהם מכירים, שאמר להם, אני מוביל את ההשקעה הזאת, אני מכיר, יש לי ניסיון, עשיתי את זה כבר לא מעט פעמים, ואני, תלכו אחריי. אז אני אומר, גם אם אתם הולכים אחריו, אני אומר, אם אתם הולכים אחריו, לכו גם על ההמלצות עם חברת הניהול שהוא עובד איתה ושהוא מכיר, ושיש ניסיון, אבל כמובן שזה לא ערובה לשום דבר. אנשים מחליפים חברת ניהול, כמה פעמים עד שמוצאים את החברת ניהול הטובה שהם יכולים לעבוד איתה. וגם אם אתם עושים חוזה עם חברת הניהול, אז ברור שאני כעורך דין ממליץ לעבור היטב על החוזה, אבל החוזה הוא לא חוזות הכל. בסוף חשוב שאתם יכולים לתקשר עם החברה, שהיא עונה בזמן, שהיא מטפלת בדברים, שיש לה אחריות למצוא דיירים חליפיים, שיש לה אחריות לתיקונים, שהתיקונים מבוצעים בזמן. ובמקרה הזה אין טוב מבעל ניסיון.
לא צריכים גם לראות עד איזה עומק החברה הזאת אחראית.
נכון.
ומי אחראי?
נכון.
למי אנחנו באים בטענות?
חד משמעי.
אני חושב ש... עוד פעם, ואני מדגיש שעל זה, על זה הטענה שלי נגד ההשקעות בחול, הפחד שלי מההשקעות בחול, זה לא בגלל שאני חושב שהם נכסים טובים בחול. מי שיגיד דבר כזה, ואני מדגיש את זה עכשיו, מאז שזה השם שלי שיצא, אני צועק בכל מקום, חברים, יש השקעות טובות בחול, אנחנו צריכים רק למצוא את ההתקשרות הנכונה והכל.
אני מסכים, אבל בוא נגיד, אם אתה עכשיו רוצה להתקשר עם חברת ניהול ברמת גן, אתה לא מכיר, לצורך העניין, אתה לא מכיר חברת ניהול ברמת גן, מה אתה עושה? אתה פונה לאנשים שאתה מכיר, ומתחיל לברר ולשאול. ופתאום אתה מקבל שמות של 6, 7, 8 חברות ניהול. ואתה לומד להבין מי הם חברות הניהול המומלצות, אתה לא יודע אם הן טובות או לא, כי לא היה לך ניסיון איתן. בכל המצב קצת יותר קשה, כי אם אתה עכשיו רוצה חברת ניהול בליסבון, אז יש לך 2, 3, 4 אנשים לשאול, אלה, המבחר הוא הרבה יותר קטן, זה נכון. כי אתה פחות מכיר אנשים.
כן, אבל בגלל
זה... וגם ההתרשמות שלך היא שונה.
בגלל זה, אוהד, הדבר שאני רואה ביותר דגש, אתה יודע, שאני לוקח פה חברת ניהול בארץ, א', אתה יודע, אני לא מת על חברות ניהול, ואני אומר, תנהלו את הנכסים שלכם בעצמכם, וזה האג'נדה שלי. בכול אני לא יכול לנהל את זה בעצמי. אני אומר, ועל זה אני באמת אמרתי שאני שם את הדגש, אני צריך לדעת את ההתקשרות, אני צריך להבין... ובגלל זה אני צריך אותך בעניין הזה. אני צריך להבין, פעם ראשונה, אם אמרנו שזו חברה שיש כאן נציג ישראלי, שהוא איש המחירות, זה שמחבר אותי, וזה שמספר לי על הקשר עם חברת הניהול, אני צריך לבדוק את היציבות של חברת הניהול, אני צריך לבדוק לאיזה אורך זמן הוא קשר את זה איתם, עם איך הוא הגן על עצמו בקשר איתם, והאם באמת הם מייצגים אותי בכל הדברים ובכל התחומים. אז אני צריך לדעת את החוזה. עכשיו, השאלה, האם החוזה הוא בישראל? השאלה, האם החוזה הוא שם? איך אני נערך לזה? זאת אומרת, אני אומר לך, סליחה שאני יורד דווקא על הדגש הזה, אבל אני חושב שזה העקב אכילס. זה העקב אכילס. זה יותר חשוב לי אפילו מהבדיקה, אם הנכס שם הוא נכס קשר או לא, בגלל שהוא יהיה קשר אם התחברתי לחברת ניהול הנכונה.
אני מסכים.
אם יהיה לאחריות.
אני מסכים שזה עניין חשוב, אבל... צריך לקחת בחשבון שהחוזה לא יכול לפתור הכל, גם אם עושים חוזה חזק, הוא לא יכול לפתור הכל. צריך שהחוזה יאפשר גם אופציית יציאה. של 15 יום, 30 יום, 60 יום. שאם אתם לא מרוצים, וזה לא עומד בסטנדרטים שלכם, ובין אם זה סטנדרטים שירותיים, שלא עונים לכם, שלא עונים לכם עדכונים, בין אם זה סטנדרטים איכותיים, שלא מתקנים בזמן, שלא מתקנים כמו שצריך, שלא מוצאים דייר חלופי זמן רב, שתהיה לכם אופציית יציאה להחליף חברת ניהול.
אוקיי, אבל זה, בשביל זה אני אומר כאן, אם כבר יש לנו את הנציג הישראלי, אנחנו לדעתי, עוד פעם תתקן אותי, עוד פעם אני פחות מנוסה בתחום הזה, לדעתי אנחנו צריכים לקשור איתו את הקשר, שהוא אחראי וצריך לדאוג, הרי אנחנו, אם אנחנו קנינו נכס אחד, וזה לא משנה אם ב-$10,000 או ב-50 או ב-100 או אם ביותר, אנחנו לא בנויים להתחיל להתעסק שם, אנחנו גם לא נתחיל לנסוע לחול בשביל לנהל את הנכס, ואנחנו לא נלך לחפש חברות ניהול, אין לנו גם, אתה יודע מה, לרוב האנשים אין את הכלים, אתה יודע מה, אני, שאני מבין בנדלן, לא בטוח שאני מכיר איך לבדוק חברות ניהול, או להתחיל להיכנס לזה, זה חתיכת מה שאומרים בעברית, וואג'רס. אני אומר, אני צריך כאן להתקשר, לראות שיש לי באמת נציגות, שיש לי מי לדבר, נציגות מקומית, שאם זה גם חברה ששם שולטת, לקשור אותם בקשר הנכון, ואני חושב שזה דבר, אוהד, שאני מצפה מהעורך דין, ממך, שאנחנו בודקים את העסקה, לבדוק פעם אחת את הנכס ואת הקשרות שלו, אבל קודם כל זה לראות מי האמא, זאת אומרת, לא לקנות אפילו את הנכס הכי קשר, עם האמא והאבא שמטפלים לנו שם, הם אמא ואבא שאני לא יודע לקשור אותם אליי, בקשר מות, בקשר רציני.
אגב, אני מסכים לחלוטין, בגלל זה אגב, ברוב העסקאות של ישראלים שמשקיעים בחול, תמיד יש עוד מישהו, יש חברה, יש מישהו שעושה את זה, יש מישהו שישראלי שמעורב שם, או ישראלים שותה, או שותפות זרה, כלומר, אם אתם היום רוצים לקנות דירה מגינדי הפולני בוורשה, אז רוב האנשים לא עושים את זה, הם לא מתקשרים למשרד המחירות של גינדי המקומי בוורשה, וקונים דירה על... על הנייר ומעבירים בזלוטי או במה שזה בזלוטי, תמיד יש מישהו שמעורב בזה. תמיד יש מישהו שאחראי לקשר מול הגורמים המקומיים. לפחות מההיבט שלי, אני לא מכיר שאנשים מרימים טלפון וקונים דירה בוורשה על הנייר תוך כדי שהם מעבירים כסף. תמיד יש עוד איזשהו גורם.
זאת אומרת, זה לא eBay.
בדרך כלל לא, אבל אולי אני אופתע.
תקשיב, אני חושב שפקחנו את העיניים של האנשים קצת לבדיקות, ולפני שאני אסכם את זה, קצת איך שאני חשוב לי להגיד את זה, אני אשמח אם אתה, אלן כן, יש לך עוד איזה משהו שאתה רוצה שנדבר, אני אשמח אם אתה תעשה את הסיכום שלך בכמה מילים, על מה שחשוב מבחינת האנשים, ככה תעשה להם סדר, ובואו נתקדם לקראת סיום הפודקאסט.
אז לדעתי המפתח בכל עסקת נדלן, בין אם זה בישראל ובין אם זה בחול, הוא לדעת להסתייע באנשי מקצוע טובים, לדעת לחקור בעצמכם, זה לא בושה לעשות גוגל, וגם אם אתם לא אנשי נדלן ולא מתמחים בנדלן, לדעת, היום האינטרנט פתוח ויש אנשים ולהיעזר באנשים, ולעשות את המחקר בעצמכם, הרפחות המחקר הראשוני, ולדעת לשאול את השאלות הנכונות, כי מהשאלות שאתם תשאלו, ככל שתשאלו יותר שאלות, יכול שגם לא תקבלו תשובות, אבל תדעו לאן אתם נכנסים בעיניים פקוחות. תדעו אם אתם צריכים להסתייע ביועץ מס, או בעורך דין, או ברואה חשבון, בין אם הם ישראלים ובין אם הם נמצאים במדינה זרה. לדעת אם במי אתם צריכים להיעזר. וגם לא להתבייש לדעת, להבין שלא הכל אתם לא מבינים.
יפה, אז אני רוצה לסכם את זה ככה, לקחת את זה צעד קדימה בסיכום, ואני רוצה להגיד דבר כזה. קודם כל, בגלל שאומרים שדין פרוטה כדין מאה, אז גם אם אמרת קודם שאנשים, ואמרת את זה בצדק, שאנשים לפעמים מזלזלים, בגלל שאומרים אנחנו משקיעים 10,000, 20, 100,000 דולר, והם לא מתאמצים על זה ברמה של ההגנה של עצמם, אז בכל שקל, כולל כאן בקרקעות החקלאיות, שזה גם לפעמים בשביל 100,000 שקל, מה, ניקח עורך דין, שיעלה לנו וזה פתאום יצא סכום גבוה, אז בכל מקרה, הדבר הנכון הוא לקחת בעלי מקצוע. ואם אתם לא מודעים לזה, במה זה כרוך, אז אתם צריכים לקחת מישהו שייתן לכם ייעוץ מיסוי, בגלל שלפעמים אתם בעצמכם, יש לכם, אתם אנשי עסקים, יש לכם תיקים ברשות המיסים, ואתם צריכים לדעת בדיוק לאן זה מוביל אתכם ואיך זה ישפיע, זה לא הדבר, דרך אגב, גם בהשקעות בישראל, זה שאנחנו יודעים שזה 25% מס שבח ו10% מס על השכרה, לך תבדוק מה זה עושה לצרכים שלך, לפעמים אתה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף. אז תבדקו את זה מיסויית, תבדקו את זה, ואם לא, אז תבדקו לפחות שהחברה, או תדאגו שהעורך דין שלקחתם הישראלי, והבנו שזה חד משמעית צריכים, החברה בדקה ונתנה לכם את התשובות האמיתיות, בעצם כמה כסף בסוף יהיה לכם ביד כאן, ולא פתאום תגלו, אחרי שהביאו לכם את הכסף, שיום אחד אתם מקבלים דרישה, אמרו לכם אמנת מס, ופתאום אתם מקבלים לשלם 15% או סכומים אחרים. אז תעשו את מרב הבדיקות, בכל סוג של עסקה תקפידו על הדברים, תקחו את ההצעה שהציע לכם פה, ואת ההמלצה שהציע לכם פה עד, שאתם עושים את העסקים האלה, תקשרו את מי שלוקח אתכם לבתי המשפט בישראל, לחוק בישראל, לחוזה שהסמכות השופטת שלו ישראל, בין אם עשיתם יזמות או בין אם עשיתם רכישת נדלן שקשורה בליווי, ולא תלכו אחר כך לחפש את עצמכם ולהוציא סכומים שהם יותר גדולים מההשקעה שלכם בחול. ובסך הכל, בסך הכל, כל מה שאני בא להגיד, שאם אתם תעשו את כל הדברים האלה נכון, אם תעשו את הבדיקה, כמו שאוהד חזר פה עשרות פעמים, ואמר, תבדקו מי האנשים שאתם הולכים איתם, תעשו חקר שוק על האנשים יותר מאשר חקר שוק על הנכסים, שזה ממש כמעט בלתי אפשרי, אז אין לי ספק שאתם תמזערו את הסיכונים שלכם, ותגדילו את הסיכויים שלכם, וזה המטרה שלנו, ושאנחנו עושים חוזים, אז נכון, אמר כאן חוזה, אוהד קודם בצדק, חוזה זה לא קיר, ואנחנו יודעים שבתי המשפט מלאים בהתקוטטויות על חוזים, אבל אתם יודעים, גם ששמים סורגים בבית או דלת רב בריח, זה לא קיר, אבל זה מונע, זה עוזר, ואם עושים את זה נכון, אז זה פותר לנו וחוסך לנו הרבה מאוד צרות, וזה מה שאני חושב המסר הכי גדול שרציתי להעביר לכם בפודקאסט הזה. אז אוהד, אני מקווה שסיכמתי את זה כמו שאתה איבעת, ואני חושב שהתרומה הכי גדולה שנתנו פה זה שבאמת פקחנו את העיניים של האנשים, ומי שכן הולך, מי שכן הולך, ייקח אנשים כמוך וצריך לבדוק איזה עורך דין באמת מבין בהשקעות בחול. זה לא שצריכים לקחת כל עורך דין ישראלי, אם אין לו גישה ואם אין לו ראייה למה שקורה בחול, אז אני כמובן ממליץ על אוהד באופן אישי, וכמובן הוא ידע להוביל אתכם. אם אני הייתי משקיע בחול, לא הייתי הולך בלעדיו, גם אם יש לי במשפחה עורכי דין שמטפלים בישראל. ואוהד, המון תודה, המון תודה שבאת לעוד פודקאסט, ואני מקווה שבאמת הועלנו פה לאנשים, ואני מאמין שעוד אנחנו נתראה באיזה עוד פודקאסט או איזה זום נדלן שלנו, ותודה רבה לכולם, ואנחנו ניפגש בזום הבא.
תודה, תודה צחי, תודה רבה על ההזמנה.
בכיף, ומי שרוצה את הפרטים דרך אגב של אוהד, הם מופיעים אצלי באתר, בנדלן בקלות, בדף של הפודקאסט, תכתבו בלוג, תיכנסו לפודקאסט, והפרטים של אוהד לקשר ישיר איתו.
ויש גם סקירה חודשית לענייני נדלן, מי שרוצה, יצא באתר של צחי.
לא, לא, לא רק זה, שמוזמן להירשם לאתר שלך, תכתבו עד שפק באינטרנט, ותיכנסו ותרשמו.
סקירה חודשית שיוצאת מדי חודש על נדלן בארץ ובעולם.
אני לא מפסיק ללמוד ממנה. אני לא מפסיק ללמוד ממנה. אתה איש מוכשר מאוד. תודה רבה, אוהד. להתראות.